הגמרא אומרת במסכת מגילה בדף י' א' כך. היא דורשת את הפסוק לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. אז מובד ברייתא תנא, לא מאסתים בימי כסדים שהעמדתי להם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ולא גאלתים בימי בנים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול, לחלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, להפר בריתי איתם בימי פרסיים שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות, כי אני השם אלוהיהם לעתיד לבוא, שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם. עד כאן לשון הברייתא. כל פנים, כתוב בברייתא ולא גאלתים, על הפסוק, על המילים ולא גאלתים, דורשת הברייתא בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול. אז כתוב פה חידוש, עד כמה שאנחנו יודעים, מלחמת יוון שייכת לבית חשמונאי, למתתיהו ובניו. בברייתא כתוב, והעמדתי להם שמעון הצדיק. בימי יוונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי כמה מאות שנים קודם לכן. ואף על פי כן מוזכר בברייתא שהוא, יחד עם חשמונאי ובניו, מתתיה כהן גדול, עומדים כנגד מלכות היוונים. שמעון הצדיק מוזכר בגמרא ביומא סיפור ידוע הגמרא אומרת בהקשר ה שימוש בבגדי כהונה, גם שלא בשעת עבודה, הגמרא רוצה להוכיח שאפשר היה לצאת עם בגדי הכהונה, בגדי הכהן הגדול, גם מחוץ לבית המקדש, אפילו שלא בשעת עבודה. והתניא, מביאה הגמרא ברייתא, ב-25 בתיבת, יום הר גריזים. זה ברייתא ממגילת תענית. כידוע, היו ימים טובים לישראל, נוסף על המועדות שאנחנו מכירים בתורה, ונוסף על חנוכה ופורים. אז כתוב, היה יום חג שנקרא יום הר גריזים. ב-25 בטבת, דלא למספד, יום שביקשו כותיים את בית אלוהינו, מאלכסנדרוס מוקדון, להחריבו. ונתן להם רשות. באו והודיעו את שמעון הצדיק. כך מספרת הברייתא. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל אמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה, ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אלכסנדר מוקדון רואה את שמעון הצדיק, כיוון שראה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה. אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אמר להם, למה באתם? שאל אותם, למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך, שלא תחרב. יתאוך עובדי כוכבים להחריבו. בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב. יתאוך עובדי כוכבים להחריבו. אמר להם, מי הללו? מי מתאים אותי? אמרו לו, כותיים הללו שעומדים לפניך. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם. ומספר את הברייתא, מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזווי סוסיהם, והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים. עד שהגיעו להר גריזים, כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו וזרעו קרשינים כדרך שביקשו לעשות לבית אלוהינו. ואותו היום עשהו יום טוב. זה יום הר גריזים. כל מקום, הגמרא מספרת, הברייתא הזאת מספרת על הפגישה המיוחדת הזאת שבין אלכסנדר מוקדון ושמעון הצדיק, והביטוי שבו משתמש אלכסנדר מוקדון כשהוא רואה ונופל על פניו, לפני, משתחווה לפניו, לפני שמעון הצדיק, אז הוא אומר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אז כשקוראים את הסיפור הזה, אני רואה שמה שנותן לי כוח, מה שנותן לי את הכוח להילחם, הכוח שיש לי להילחם, הוא מכוח דמות דיוקנו של זה. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. ואנחנו קוראים את הגמרא שקראנו קודם, ולא געלתים בימי יוון, שהעמיד להם את שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו. אז אלכסנדר מוקדון, שהוא יסוד מלכות יוון, אלכסנדר מוקדון הוא יסוד המלכות היוונית, הוא המלך הראשון, אז הוא נפגש עם שמעון הצדיק, והוא אומר, כשהוא משתחווה לפניו, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. פירושו של דבר, זה לא רק זה שהוא רואה אותו, שהוא זה שנותן לו כוח. אלא הפירוש הוא, שאם יש לו כוח, צריך להבין, המהר"ל מבאר בכמה מקומות, שהאומות שעומדות כנגד ישראל, אותן ארבע מלכויות שהן עומדות כנגד עם ישראל במהלך ההיסטוריה, הם מקבלים את הכוח מאיתנו, משום שהן נדרשות לנו, הן אומות שנדרשות לנו כדי שאנחנו נתגבר עליהן. זה חלק מהמהלך האלוקי, התכנון של דברי ימי עם עולם, שבמהלך ההיסטוריה הוא יצטרך להיאבק באותם ארבע מלכויות. אז אותם ארבע מלכויות מקבלות את הכוח כדי להילחם בישראל, והניצחונות שלהם, הכיבושים שלהם, היכולת שלהם להיאבק, מה שנותן להם את זכות הקיום, זה
הדמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, כי בסופו של דבר זאת הייתה ההתחלה. ההמשך אנחנו יודעים מה שהיה, אבל בסופו של דבר הכוח שניתן לו, הוא ניתן לו כדי שבסופו של דבר עם אותו כוח הוא ייאבק בישראל וישראל ינצח. אבל הוא מכיר, שורש מלכות יוון מכירה בעובדת הקבלה, השאיבה של הכוח מישראל. כמו שאמרנו, זה המלך הראשון. המלך הראשון למלכות יוון. והדברים רמוזים בדברי הגר"א, בפירושו על התורה, אדרת אליהו, אז מביא הגר"א באותם פסוקים שכתוב שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבינו מהגלעד הדן, מראה לו, כמו שרשי אומר שם בשם המדרש, את כל ההיסטוריה. אז כתוב על הפסוק, על המילים, ויכחשו אויביך לך, ויכחשו אויביך לך. אומר הגר"א, מתי מתקיים הפסוק הזה של ויכחשו אויביך לך? בימי אלכסנדר מוקדון, שעלה להחריב את ירושלים, ואחר כך השתחווה לשמעון הצדיק. ההשתחוויה הזאת לשמעון הצדיק היא המימוש של הנבואה בתורת משה, ויכחשו אויביך לך. כך מפרש הגר"א. ויכחשו אויביך לך, זהו מימוש הנבואה, המימוש של הנבואה זה ההשתחוויה של שמעון הצדיק. זה מצד אחד הרצון שלו, הוא בא להחריב את ירושלים. אבל בסופו של דבר הוא משתחווה. משתחווה, וכמו שהוא אומר, שהוא מכיר שמכאן, ממנו הוא מקבל את הכוח. ממנו הוא מקבל את הכוח. הגם שבסופו של דבר אצלו נתבטלה המחשבה, אבל אצל צאצאיו, זה בא לידי ביטוי, מאות שנים אחר כך. מאות שנים אחר כך, בזמן חשמונאי. אבל זהו הביאור בגמרא, שהגמרא אומרת, ולא גאלתים, אותה גמרא במסכת מגילה, ולא גאלתים, שהעמיד להם את שמעון הצדיק, חשמונאי ובניו. שמעון הצדיק, כמו שאמרנו, זה מאות שנים אחורה. אבל אז, זוהי תחילת מלכות יוון. זאת תחילת מלכות יוון. כתוב במובה, בברייתא של סדר עולם. בברייתא של סדר עולם. כתוב, כשהיא מפרטת את דברי ימי ההיסטוריה, דברי ימי העולם, אז היא מביאה בין השאר שם, יש משפט כזה. ועמד מלך גיבור. בהמשך הדברים כתוב, ובעומדו תישבר, זה פסוק בדניאל, הוא אלכסנדרוס מוקדון, שמלך י"ד שנה. הוא אלכסנדר מוקדון, שמלך 14 שנה. אבל בברייתא של סדר עולם מופיעים עוד משפטים שצריכים ביאור. כתוב שם, עד כאן. תקופת אלכסנדר מוקדון, לפי מה שכתוב שם בברייתא, היא סוף תקופה ותחילת תקופה. כתוב שם, עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. עד תקופת אלכסנדר מוקדון, היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, מהתקופה הזאת והלאה, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, שנאמר, ברייתא דורשת פסוק, כי נעים כי תשמרם בבטנך, ונאמר, הלא כתבתי לך שילישים, וכן הוא אומר, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, יכול זקני השוק תלמוד לומר ויאמרו לך, הלמדת זקן זה שקנה חוכמה. עד כאן לשון הברייתא בסדר עולם. ברייתא מוזרה. היא מביאה את ה... כמו שאמרנו, את ה... מדברת על התקופה של אלכסנדר מוקדון, מלך 14 שנה, אבל כתוב שם, על הפסוק ובעומדו תישבר, בספר דניאל, הוא אלכסנדרוס מוקדון שמלך י' שנה. אבל עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, מתחיל סיפור חדש. הת אוזנך ושמע דברי חכמים. כמו שהבאנו. שאל אביך ויגדך, סקייניך ויומרו לך. מובא בפירוש הגרא, שאל אביך, שם, שאל אביך ויגדך, אילו הנביאים. שאל אביך ויגדך, אילו הנביאים. סקייניך, אילו תלמידי חכמים. שתי תקופות. יש תקופת הנבואה, והתקופה שאחרי תקופת הנבואה, היא תקופה של סקייניך ויומרו לך. דברי חכמים. אבל מעניין שהברייתא בסדר עולם מפרשת שהיא תולה את סוף תקופת הנביאים באלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון הוא סיום תקופת הנבואה. מבחינה כרונולוגית זה מאוד טוב, אבל התלות הזו שבין סוף תקופת הנביאים, תחילת הציווי לשמוע לדברי חכמים. סקייניך ויומרו לך. האמת שכבר מצאו לזה יסוד גם בדברי הרבינו ניסים גאון, בהקדמה שלו למסכת ברכות. כותב שם הרבינו ניסים גאון כך, במילים קצרות. אחרי שהוא מעריך לבאר שהוא היה מתלמידיו, רב, היה מתלמידיו של רבי, אז הוא אומר, וכאשר היה רוצה לרד לבבל, ביקש רבי חייא מן רבנו הקדוש והתיר לו שיורה, ואז הלך לבבל, כאשר אמרו, כי אב אינך התרב לבבל, אמר לרבי חייא, לרבי, בן אחותי יורד לבבל, יורה, אמר לי יורה, ידין, אמר לי ידין, והייתה ירידתו, מעניין שוב, הרבנו ניסים גאון, והייתה ירידתו לבבל בשנת תק שנה לפיסוק הנבואה, 500 שנה להפסקת הנבואה, אשר הוא תחילת ממשלת אלכסנדר, כי אז הייתה תחילת מלכותו. הוא תחילת מלכות אלכסנדר, אז הייתה תחילת מלכותו. זאת אומרת, שוב, הרבינו ניסים גאון, שנת פיסוק הנבואה, שהיא שנת תחילת מלכותו של אלכסנדר מוקדון. הוא מצא לנכון לציין את זה כאן. רב יורד לבבל, 500 שנה אחרי סוף תקופת הנבואה. וסוף תקופת הנבואה היא תחילת מלכות אלכסנדר. סוף תקופת הנבואה היא תחילת מלכות אלכסנדר. וכנראה שלא בכדי הדברים נאמרים. זאת אומרת, יש פה הבחנה בין שתי תקופות בתולדות עם ישראל. יש תקופת הנבואה ויש התקופה של אחרי תקופת הנבואה. וכמו שהגרא אומר, מה שראינו קודם על בברייתא דסדר עולם, סקייניך ויומרו לך. עד כאן, שאל אביך ויגדך. מכאן, סקייניך ויומרו לך. תקופת הנבואה, שאל אביך ויגדך. מכאן, סקייניך ויומרו לך. אז צריך להבין, לכאורה, כשאנחנו מדברים על סקייניך ויומרו לך, אנחנו מדברים על תורה. קוף אוזנך ושמע לדברי הט אוזנך, ושמע לדברי חכמים. הנבואה זה נבואה, אבל מה אנחנו מדברים על זקניך ויום הולך כעל תקופה של תורה, מציאות של תורה, גילוי מיוחד של תורה שבא לידי ביטוי בזקניך ויום הולך. קודם, אז צריך לומר שגם קודם זה תורה, אבל יש מציאות של תורה בשעה שיש נבואה בעולם, ויש מציאות של תורה כשפסקה נבואה בעולם. אין כבר נבואה. יש שתי מציאויות של תורה. יש מציאות של תורה כשיש מציאות של נבואה בעולם, ויש מציאות של תורה כשיש מצב שכבר אין נבואה, פסקה הנבואה. זה גילוי אחר של תורה. והגילוי האחר של תורה, כמו שאנחנו רואים, בא בתחילת תקופת מלכות יוון. אז כמו שאמרנו, אמנם גילוי הגזרות, המאבק המיוחד, בא לידי ביטוי שנים אחר כך, אבל זה מתחיל עם אלכסנדר מוקדון. זה מתחיל עם אלכסנדר מוקדון. ואלכסנדר מוקדון, כמו שראינו, אמנם בתחילה הוא חושב להחריב את בית המקדש, אבל אחר כך הוא חוזר בו וחוזר בו בהחלטיות. דמות יוקנו של זה מנצחת לפניי, אבל זה לא משנה. בסופו של דבר, הוא היסוד. הוא היסוד. העמיד להם את בתקופת אלכסנדר מוקדון מצד אחד, העמיד להם את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו. ומתתיהו כהן גדול. האמת היא שבמשנה באבות אנחנו יכולים כבר לדייק, שם אומרת המשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. אז כבר עמדו על כך המפרשים, בדיוק לשון המשנה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, המילה, השורש מסור הוזכר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, דיוק לשון המשנה אומר שמהנביאים לאנשי כנסת הגדולה יש מסירה. יש משהו חדש. כמו שממשה ליהושע. אבל כל פנים, מהנביאים לאנשי כנסת הגדולה יש מסירה. ונקודה נוספת שאנחנו יכולים לעמוד עליה, זה מה שאמרנו קודם. הרי מדובר פה על תורה, לא מדובר פה על נבואה. לא מדובר פה על נבואה, ותורה זה תורה. אז גם כשכתוב שהנביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת גדולה, אנחנו מדברים על תורה. אנחנו מדברים על תורה. אז יש תורה, יש תורה של נביאים. אז זה לא הפירוש שהם הם בנבואה רואים את התורה. כי הרי זה לא ייתכן. תורה צריכה להילמד בבית המדרש. תורה נלמדת בבית המדרש. גם נביא שלומד תורה, הוא לומד אותו בבית המדרש. זה לא גילויים נבואים. זה משהו קונה בלימודו. אבל יש תורה עם נבואה, בתקופה של נבואה, ויש תורה בתקופה שאין נבואה. וזה שני מצבים שונים. שני מצבים שונים. ולאור זה צריך להבין גם את היחס, כמו שאמרנו מקודם, במאבק, או במאבקים שישנם, כשיש מציאות של תורה עם גילויים של נבואה, וכשיש מציאות של תורה ללא גילויים של נבואה. זה סוג אחר של מאבק. שני סוגים של מאבקים. נבואה בכלל רואים שהנבואה היא מציאות אחרת. הנביא מספר בספר שמואל, כששאול התנבא, הפך לאדם אחר. מציאות של נבואה, זה לא רק שאדם מתנבא, אלא כשיש מציאות של נבואה, אז כל המציאות הופכת למציאות אחרת. כל המציאות, כשיש גילויים של נבואה, אז ההוויה הזאת, הקישור עם ריבונו של עולם, ההתגלות של ריבונו של עולם במציאות, היא התגלות מסוג אחר לחלוטין. כל המציאות היא מציאות אחרת. וממילא צריך להבין, יש לזה גם השפעה על כל העניין של הלימוד. כל העניין של לימוד תורה במצב של נבואה שונה לחלוטין מהמצב של לימוד תורה בשעה שאין נבואה. זה לימוד תורה ברמה אחרת. לימוד תורה, כמו שאנחנו אומרים, הנביא הוא הופך לאיש אחר, המציאות כולה היא מציאות אחרת, שונה לחלוטין, אז ממילא גם הלימוד תורה הוא משהו שונה. יש שאלה שכבר דנו עליה את חכמי ישראל, דבר מאוד מעניין. בנביאים אנחנו רואים כשמתארים את אליהו, את אלישע, עוד נביאים, אז הנביא לא חוסך מלתאר את היכולת של הנביא, של הנביאים, לעשות מעשים שהם בגדר פלא. בגדר פלא. האישה השונמית, בן האישה השונמית, התיאורים שאנחנו קוראים בנביאים על היכולות המיוחדות של הנביא, זה שהם יכולים לחיות מתים, לרפות חולים, זה מתואר בהרחבה. לעומת זאת, בשס, גם כן, אנחנו נפגשים עם סיפורי מופתים, אבל בגמרא הסיפורים האלה הם מוצנעים. זאת אומרת, זה בא בדרך אגב, זה לא בא כדי לספר לנו על גדולה. למשל, הגמרא אומרת שאנטונינוס אמר לרבי, הקטנים שבכם יכולים לחיות מתים. אז זה נאמר בשיחה במה שאנטונינוס אומר לרבי. אבל זה לא נאמר כתיאור שהגמרא מתארת. הגמרא מספרת על רבי זיירה, שנכנס לתנור ונחרחו שוקיו. יצא חי. מרו כבר בר חמה, הגמרא בכיתות, מרו כבר ואשתו, בזכות מצוות צדקה. יש סיפור בגמרא. אבל שוב, זה בא בדרך אגב, לא כדי לספר מופתי. אז שאלו כבר, מדוע? מדוע? הרי רואים לכאורה שהם לא קטנים מהם. ובכל זאת, לא מצאו לנכון לעמוד על הגדלות בנקודות האלה. מדוע? הזכרנו קודם את המשנה באבות. משה קיבל תורה מסיני. בשרה ליהושע. גם כן, שימוש לשון שצריך הסבר. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מסיני. משה קיבל תורה מריבונו של עולם. מה זה מסיני? מה פירוש מסיני? משה קיבל תורה בסיני, אבל לא מסיני. מה זה מסיני? אז שוב, זה שייך לאותו נקודה שאנחנו עכשיו מדברים עליה. משה קיבל תורה מסיני, פירושו של דבר צריך להבין שהמשנה באה לחדש לא רק את העובדה שהוא לא חשוב כל כך לחדש ממי הוא מקבל, כמו לחדש את הנקודה הזאת שהקבלה הזאת של משה רבינו היא קבלה כשהמציאות היא מציאות מיוחדת. היא מציאות של סיני. הקבלה של התורה של משה רבינו היא במציאות מיוחדת. היא קבלה שכשיש בעולם מציאות של נבואה. כשלמעשה המציאות של הנבואה זה המשכה של מעמד הר סיני. נביא הקים להם מקרבכם כמוך. נביא הקים להם מקרבכם. אמת, הקדוש ברוך הוא מבטיח ש... יהיה נביא שהוא יהיה כמו משה רבינו. המשכה של משה רבינו. אז המציאות של הנבואה למעשה היא שמירה, שימור, המשך של אותו מעמד. המשך של אותו מעמד. וההמשך של אותו מעמד, כמו שאמרנו, פירושו של דבר שהמציאות של תורה... באותה עת שיש נבואה, התורה היא בזמן הנבואה. הגילוי של התורה הוא בזמן הנבואה. פירושו של דבר, כמו שבנבואה עצמה, בנבואה עצמה, הנביא אומר, לנביא מתגלה, לנביא מתגלים דברים. הנביא מגיע למדרגה שהוא זוכה לגילויים, גילויים אלוקיים. אז גם הלימוד של התורה באותה עת ששורה נבואה, שיש מציאות של נבואה, זה לימוד תורה כשהאדם הלומד, לא שהוא זוכל, לא שזה בא לו בדרך של נבואה, זה בא לו בדרך של לימוד, אבל זה בא לו בדרך של לימוד כגילוי. כגילוי. זה סיני. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע. משה מקבל תורה במדרגה כזאת שהתורה היא תורה מסיני. זה מציאות של תורה כשיש נבואה. זה מציאות מיוחדת. אבל נביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. עד כאן, וזה מה שאומרת הברייתא שקראנו קודם בסדר עולם. עד כאן זה מציאות מיוחדת. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, את אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, את אוזנך ושמע דברי חכמים. יש תורה שמתגלה במצב של נבואה, ויש תורה שמתגלה במצב אחר. במצב שאין נבואה. וכמו שאומרת הברייתא, מכאן ואילך, את אוזנך, יש פה לדייק בלשון, את אוזנך ושמע דברי חכמים, שנאמר כי נעים כי תשמרם בביתנך. שנאמר כי נעים כי תשמרם בביתנך. ונאמר, הלא כתבתי לך שלישים, וכן הוא אומר, וכמו שפירש הגרא, שאל אביך ויגדך, זה נבואה. סקייניך ויומרו לך, זה אלו תלמידי חכמים. אלו תלמידי חכמים. זה שני גילויים של תורה. יש גילוי של תורה כשיש נבואה, ויש גילוי של תורה כשאין נביאים. אין נביאים. זה גילוי מסוג אחר. רמה אחרת של תורה. מציאות אחרת של תורה. הרמב״ם, בספר המצוות, בשורש השלישי, שוב, במשפט אחד, אומר הרמב״ם, כשהוא מקדים לספר המצוות את ההקדמה, איזה מצוות הוא כלל ואיזה מצוות הוא לא כלל, אומר הרמב״ם, דע, כי אומרם תרי"ג מצוות, נאמרו לו, למשה בסיני, יש ביטוי בחז"ל, הגמרא במכות, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. שוב, דיוק לשונו של הרמב"ם מורה שהוא גם כן רוצה לדייק, כאן אין קושי, אבל, 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 אבל יש פה לשון. תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אומר הרמב״ם, הלשון הזאת מורה. עליות זה המספר, כתוב תרי"ג מצוות. אז אומר הרמב״ם, לשון, הלשון הזאת מורה. עליות זה המספר הוא מספר המצוות הנוהגות לדורות. המילה, המשפט של חז"ל, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני. אומר הרמב״ם, המספר הזה, מכוח העובדה שכתוב שם, נאמרו לו למשה בסיני, יש לו משמעות. מה המשמעות שלו? הוא מספר המצוות הנוהגות לדורות. כי מצוות שאינם נוהגות לדורות, אומר הרמב״ם, אין קשר להם בסיני. הן, אין קשר להם בסיני. הן שנאמרו בסיני, או בזולתו. וגם אם נאמרו שם. אבל כשכתוב, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, אומר הרמב״ם, מתכוונים להתייחס לאותם המצוות הנוהגות לדורות. כי בסיני, המילה בסיני, זה לדורות. אומר הרמב״ם, ואומנם כיוונו באומרם בסיני, לפי שעיקר התורה שניתנה היה בסיני. והוא אומרו, יתעלה, עלה אל היערה, ויהיה שם, ואתנה לך. וגם ברמח"ל, אדיר במרום, גם כן כותב, המילה סיני, משמעותה, המילה סיני, משמעותה ללא שינוי. זה שייך לאותו עניין. לדורות וללא שינוי. סיני זה נצח. אבל סיני, כמו שאמרנו קודם, משה קיבל תורה מסיני. סיני זה מציאות. מציאות מיוחדת. מציאות של תורה שמתגלה במצב שיש נבואה בישראל. מציאות של תורה שמתגלה כשיש נבואה בישראל. יש ברמב"ן. על הגמרא ובבטרה, הגמרא הרי אומרת, בדף י"ב, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אומרת הגמרא, כתוב בגמרא שם, בלשון של הגמרא, הגמרא משתמשת בביטוי, אין אל, אמר רבי יוסי, אין אלו אלא דברי נביאות. מה הוא מתכוון לומר? אז אומרת הגמרא, אתו חכם, לאו נביאו? הגמרא מתפלה, הרי כאמר, אבל בי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אומרת הגמרא, אמר המימר, וחכם עדיף מנביא, שנאמר, ונביא לבב חוכמה. מי נתלה במי? ואומר, קטן נתלה בגדול. אומר על זה, אביי תדע. ואמר גברא רבא מילתא, אני אוכיח לך, שבאמת מן החכמים לא נתלה, שהרי אומר אדם גדול דבר, תדע שלא נתלה מן החכמים. שהרי אדם גדול אומר דבר, ומתאמרה נשמי דגברא רבא אחרינא קבתי. על זה אומר לו רבא, ומאי קושיא? ודילמה תרווי ובני חד מאזלנינו? יכול להיות ששניים יגידו אותו דבר, הם שייכים לאותו עניין, לאותו מזל. אלא אמר רבא תדע דאמר גברא רבא מילתא, ומתאמרה משמי דרבי עקיבא בר יוסף קבתי. אומר רש"י, ולכא למימר בני חד מאזלנינו, שהרי רבי עקיבא חכם ממנו הרבה. ממשיכה הגמרא, ואומרת, אמר רב אשי, ומה היא קושיה? איזה ראייה זאת? דילמה לאה מילתא בר מזלהו. נכון, הוא לא בן מזלו של רבי עקיבא, אבל לדבר מסוים יכול להיות שהוא בן מזלו. אלא אמר רבה שיטדה דאמר גברה רבה מילתה, ומתאמרה הלכה למשה מסיני כבתי. שאתה מראה, שוב, מה הראיה? ודילמה כסומה בערובה. ודילמה כסומה בערובה. קלה. אומרת הגמרא, איך ייתכן להגיד כסומה בערובה? ולאו טעם היעיב. הוא לא נתן טעם. ולאו טעם כאמר במילתה, אומר רשי. וכיוון דאמר טעם, אין זה כסומה. שמכוון לירד בערובה במקרה באלמה. אלא סברת הלוי, הבא לו בנבואה, וזכה להסכים להלכה למשה מסיני. סברת הלוי, הבא לו בנבואה, וזכה להסכים להלכה למשה מסיני. זה כתוב ברש"י. כותב כאן הרמב"ן, על הגמרא הזאת שאומרת מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. אומר הרמב"ן, אחרי שהוא מביא את רש"י ודוחה אותו, אלא אחי כאמר, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, נבואת החכמים, נבואת החכמים, שהיא בדרך החוכמה, לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבה. וכתוב ברמב"ן חילוק בין נבואת הנביאים לנבואת החכמים. יש שני סוגים של נבואה, כך אומר הרמב"ן. נבואת הנביאים שהוא המראה והחזון. מראה או חזון זה דבר שבא מלמעלה. נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נתלה. מדוע? אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. אז יש נבואה על דרך המראה והחזון, ויש נבואה על, כמו שהוא אומר, בדרך החוכמה. יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. מה הכוונה ברוח הקודש שבקרבם? ברוח הקודש שבקרבם הכוונה היא שיש להם איזה רוח הקודש בבטן? לא, הכוונה לימוד. אבל הלימוד זה בתוכנו. הלימוד הוא, הידיעה של האמת היא מתוך האדם עצמו. האדם עצמו זוכה לכוון לאמת. הוא מרגיש שזאת האמת. אבל זה לא שיש לו איזה רוח הקודש שמקרקרת לו בבטן. יש נבואת הנביאים שהיא בדרך המראה והחזון. הביאור זה לא רק, זה, כמו שאמרנו קודם, זה לא רק חילוק בין, הרי אנחנו מדברים פה על, על, על מה הגמרא מדברת. הגמרא מדברת על תורה, היא לא מדברת על נבואה. אפילו כשהיא מדברת על החכמים, היא אומרת מן החכמים לא נתלה. מה הכוונה? אמר גברה רבה מילתה, והתאמרה משמי דרבי עקיבא כבתי, והתאמרה משמי דהלכה משה מסיני כבתי, הוא אמר תורה. וכמו שהגמרא אומרת אחר כך, לאו תמה כאמר, זה ודאי לא כסומה בערובה. אבל זה נבואה. אלא זה שתי נבואות, זה שני סוגים של נבואה. יש סוג של תורה שאדם זוכה לה במצב שבו הנבואה שורה מכוח, כמו שהרמב"ן אומר, דרך המראה והחזון. ויש נבואה שאדם זוכה לה לא בדרך המראה והחזון, אלא כי את אוזנך לשמוע דברי חכמים. כי נעים כי תשמרם בבטנך. אתה מוצא את האמת בבטן. אתה מוצא את האמת בתוכך. לא כביכול מחוץ לך, אלא בתוכך. זה מסביר הרבה דברים. אנחנו יודעים שההתגברות הגדולה של לימוד התורה, של בתי המדרש, הייתה בימי הבית השני. הריבוי של התורה עם החכמים והתלמידים, כל המציאות הזאת שייכת לגילוי המיוחד של תורה של בית שני, שכמו שאמרנו, התחיל מהרגע שפסקה הנבואה. יש תורה, התורה של התורה של הבית הראשון היא תורה במדרגה אחרת. התורה של הבית הראשון היא תורה במדרגה אחרת. זה תורה כשיש נבואה. אז גם הלימוד תורה הוא לימוד שבו אדם זוכה לא בדרך של נבואה, אבל בדרך של של של, של פגישה עם האמת מבחוץ. לא מבפנים, לא, החילוק בין מבפנים בחוץ זה לא רק מבפנים בחוץ, אלא מבפנים הפירוש הוא, זה כמו שאנחנו מצטטים תמיד את התנחומה בתחילת פרשת נוח. התנחומה בתחילת פרשת נוח שדורש את הפסוק, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית את ישראל, אז הפירוש הוא המציאות הזאת של קניין תורה בעמל ובהגיעה שייך לבחיי עולם נטע בתוכנו, למציאות הזאת של היכולת לשאוב את התורה דווקא על ידי היגיעה והעמל. משום שזה חילוק, זה החילוק. זה החילוק. המציאות של אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, היא שייכת דווקא לימי הבית השני. הגילוי הזה של תורה מכוח החוכמה. וזה מסביר מאוד מדוע זה שייך להתגלות הזאת של מלכות יוון, של אלכסנדר מוקדון, משום שהמאבק פה באמת הוא מאבק על דרך החוכמה. היו מאבקים אחרים, אבל המאבק הזה הוא מיוחד, משום שכאן התורה מתחילה להתגלות בדרך מיוחדת, בדרך של חוכמה. קודם התורה התגלתה במצב שבו הייתה נבואה בישראל. אבל עכשיו התורה מתחילה להתגלות במדרגה אחרת. ושמעון הצדיק הוא היסוד. הוא היסוד. וזה מזכיר לנו גם כן, ובזה נסיים, שמעון הצדיק, המפרשים כבר גם כן עומדים על כך, שמעון הצדיק ויוסף הצדיק. שמעון הצדיק, כמו שאמרנו, הוא מאות שנים לפני התגלות המאבק. לפני התגלות המאבק על השליטה בחוכמה, על השלטון על החוכמה. אז שמעון הצדיק נשלח מאות שנים קודם לייסד, להיות היסוד, וזה עניינו של צדיק. עניינו של צדיק זה היסוד. וכאין אותו צדיק שנשלח מעיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, כדי לסלול את הדרך לישראל אחר כך במאבק שלהם במצרים. שמעון הצדיק ויוסף הצדיק. שניהם מכינים את הדרך לאלה שיבואו אחריהם. עד כאן.